במרכז הפרשה יש לנו את מעמד הר סיני, מתן תורה, עשרת הדיברות. זו הזדמנות לדבר על המשמעות של מתן תורה במובן הרחב והעמוק שלה והיומיומי. בספרי החסידות מופיע שיש קשר בין שלוש מערכות של עשר. יש עשרה מאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם. בראשית בריאת העולם יש עשר פעמים כתוב ויומר ויומר. בראשית זה גם מאמר, עשרה מאמרות. יש עשרת המכות, עשר המכות במצרים, מערך של עשר מכות, ועשרת הדיברות. חורה לא מובן מה הקשר, אבל הרעיון הוא, לפי דעתי, הקדוש ברוך הוא התגלה ומתגלה בעולם. ההתגלות הראשונה שלו זה בבריאת העולם, בטבע. ומי שרוצה יכול גם היום להתעמק ולהכיר ולפגוש את ריבונו של עולם בטבע. הרמב״ם המפורסם בהלכות יסודי התורה, שאפשר להגיע לאהבת השם וליראתו על ידי התבוננות. לפעמים פוגשים את הקדוש ברוך הוא באירועים של מחוץ לטבע, ניסים גלויים, ואפשר לפגוש את ריבונו של עולם דרך התורה, דרך עשרת הדיברות, דרך מעמד הר סיני, דרך התורה. וההבדל הוא, או העניין, להתעמק בטבע צריך זמן, עריכות, הקדמות, לא כל אחד מסוגל לזה, זה לא זמין, ולפעמים אתה יכול להגיע לזמן רב. יש אנשים שגם דרך התבוננות בטבע יכולים להגיע לכפירה, אם אדם לא עושה את זה בדרך הנכונה. ניסים גלויים, כשאדם, יש היה פעם אחת במעמד הר סיני, כמו שהרמב"ן במצרים, כמו שהרמב"ן כותב בסוף פרשת בו. אז המפגשים האלה עם ריבונו של עולם הם מוגבלים, אבל יש מפגש אחד שהוא זמין לנו בכל עת, לפגוש את ריבונו של עולם דרך עשרת הדיברות, דרך התורה. אפשר להגיע וממש לפגוש ולראות את ריבונו של עולם בתורה דרך עשרת הדיברות. והרעיון הוא שתורה ומעמד הר סיני, ודאי שיש בה את העניין של בחירת עם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והמצוות שאנחנו צריכים לעשות אותם, ואשר בחר בנו מכל העמים. אבל מעבר לזה, ואולי ברובד, אולי בלבל גבוה יותר, יש את מתן תורה בזה שנתן לנו את התורה, שאנחנו יכולים לפגוש את ריבונו של עולם בלימוד. במהלך הזה של ספרי החסידות, כשמדברים על המערכות של עשר, בכל עשר יש אחד שהוא כללי יותר, שבראשית זה מאמר שהוא מעשרה מאמרות. מכת בכורות היא המכה המרכזית של עשרת המכות. אנוכי זה הדיבור המרכזי של עשרת הדיברות. חז"ל אומרים, מה זה אנוכי? אנא נפשי כתבית יהבית. קדוש ברוך הוא אומר אנוכי. מה זה תורה? תורה זה אני נמצא פה, אני עצמי כתבתי ונתתי. אני כאילו קודש בריחו ואורייתא חדם. והמבט הזה, כמה שהוא מדברים עליו, צריך לשנן ולשנן ולשנן כל יום, ובמיוחד אנשים שעוסקים בלימוד תורה. לחזור על הפשוטות. אתמול עשו סיום של מסכת יבמות. מאות אלפים, אני מקווה שכבר יש מאות אלפים של אנשים בעולם היהודי שלומדים מסכת יבמות. מסכת יבמות יש 120 דף. ארבעה חודשים ישבו מאות אלפים אנשים ברחבי העולם ולמדו מסכת יבמות. עכשיו, מה זה מסכת יבמות? מסכת יבמות עוסק באישה שלא עלינו מת בעלה, והיא בלי ילדים, ויש לה אח. וצריכים לייבם אותה. ואם לא מייבמים אותה, יש חליצה. עכשיו, דבר כזה, ברוך השם, לא קורה זהו, קורה פעם מ-10,000 אנשים. קורה. היום, בכלל לא עושים ייבום, כולנו עושים חליצה. אין. עוסקים להלכה, היום לא נותנים לייבם, כולם חולצים. זאת אומרת, גם לכל הייבום אין, כולם עולים לחליצה. החליצה הזאת נעשית לא באנשים רגילים, צריך בית דין ובית דין מיוחד ובית דין מומחים. אז אדם יכול לעצור רגע לשאול, רגע, ריבונו של עולם, מאות אלפים של אנשים בעולם לומדים דבר, מה זה נוגע לי? בעזרת השם אנחנו לא נעמוד במצב הזה, וגם אם מישהו אחר בסביבה יעמוד במצב הזה, כן, זה יגיע לבית דין, מה זה משנה לי? שאלה כזאת שואל מי שלא מבין מה זה תורה. הוא לא מבין את אנוכי נפשי כתבית יהבית. אנשים לומדים יבמות כי זה חלק מהגילוי האלוקי. קדוש ברוך הוא בתורה כתב את מצוות ייבום, אז הוא אמר לנו, יש כאן איזשהו רעיון, יש כאן איזשהו דבר שצריך להיות, ואנחנו מנסים להבין, ריבונו של עולם, מה אמרת? אז מנסים להבין את זה בתורה ולא מבינים בתורה, מסתכלים בתורה שבעל פה, במשנה, והמשנה לא מובנת, מסתכלים בגמרא, והגמרא לא מובנת, מסתכלים בראשונים, והראשונים לא מובנים, מסתכלים באחרונים, אבל בעצם הכל להגיע, ריבונו שלה, מה אמרת? מה כתבת? מה דיברת פה? אנחנו רוצים להתקרב אליך. ושימו לב דבר מדהים. אנחנו מברכים כל יום אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנחנו אבל לא מברכים על זה לפני שאנחנו מקיימים מצווה. יש ברכת המצוות. ברכת המצוות היא לכולי עלמא דרבנן. כשאנחנו לומדים תורה לפי הרמב"ן, ברכת התורה היא מהתורה, כמו ברכת המזון. עכשיו תשימו לב, אולי נגיד, יהודי בונה סוכה, יושב בסוכה, הוא לא מברך ברכת התורה, לא ברכת המצוות גם. ברכת המצוות זה רבנן, תורה לא אמרה לו. אבל יהודי לומד איך צריך לשבת בסוכה, הוא מברך. איך זה יכול להיות? התשובה היא נר מצווה בתורה. עוד כשאנחנו קיימים מצווה זה דבר גדול, אנחנו קיימים את זה בגוף שלנו, אנחנו עוד לא מתקרבים לריבונו של עולם, לא בשכלנו, ואנחנו עוד לא מבינים את ריבונו של עולם. כשאנחנו לומדים עשרת סוכה, אתם יודעים, אולי ביטוי הלכתי עוד יותר מזה, ערב סוכות בונים אנשים סוכה לתועלת הציבור, אומרים לך מוישה, בוא תעזור לנו לבנות סוכה. בונים סוכה כדי שיהודים יכולים לקיים מצוות סוכה, דבר גדול מאוד. אתה אומר, רגע חבר'ה, תגידו, אם אני לא אבוא לא יבנו את הסוכה הזאת? אומרים, לא לא לא, יש סוכה, אבל מה, יש לך זכות גדולה, תבוא ותבנה סוכה. אתה אומר, רגע, ואני עכשיו יושב ולומד, מה, אני צריך לסגור את הגמרא? אומרים לך, מה אתה לומד? אתה אומר, אני לומד מסכת סוכה, אני לומד במסכת הזאת איך צריך לבנות סוכה. אומרים לך, רגע, מה יותר חשוב? לדעת איך לבנות סוכה או לבנות סוכה? במקום לדעת איך לבנות סוכה, בוא, יחד איתנו תבנה סוכה. רבותיי, מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת שכשבן אדם עוסק ולומד תורה, לא מפסיק ללימודו למצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. זאת אומרת, כשאני לומד מסכת סוכה, אני לא סוגר את הגמרא בשביל לבנות סוכה, אם אפשר מישהו אחר שיבנה את הסוכה. איך אפשר להבין את זה? תשובה היא פשוטה מאוד, כשאני בונה סוכה, זה אפילו לא המצווה בעצמה, זה אולי הכשר של מצווה שאתה מקיים בגוף. כשאני לומד מסכת סוכה, איך סוכה צריכה להיות, כמה דפנות צריכות להיות לה, איך צריך לראות סכך, אני אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה אמרת? נתת לנו מצוות סוכה, מה אתה חשבת? כביכול, מה אתה דיברת? אני רוצה להבין אותך, אני רוצה להתקרב אליך. אתה מתקרב לשכל האלוקי, אנחנו מקיימים את המצווה בעבר הכי חשוב שלנו בשכלנו, ואנחנו מתקרבים לריבונו של עולם לא במעשה אלא בשכל שלנו, לשכל האלוקי. ורבותיי, ככה צריך להבין את זה. לומדים בבא קמא, ברוך השם אין לנו לא שור ולא חמור, ואם יש לנו הם לא מזיקים ואנחנו שומרים עליהם וכו', לא חופרים בורות ברשות הרבים. אז ודאי שלכל אחד מהדברים האלה יש גם איזה שהם השלכות, ודאי. כן, מה בור ברשות הרבים? אם אדם שם את המכונית שלו ברחוב, במקום שאסור לשים אותה, זה גם סוג של בור ברשות הרבים. יש לזה השלכות, ודאי ודאי צריך ללמוד. והוא צריך ללמוד יותר מהכל, להיזהר לא להזיק. כן, אדם צריך להיזהר שלא יזיק יותר משלא יוזק. ודאי שיש את כל הדברים האלה. כשאנחנו לומדים בבא קמא, אנחנו נסים להבין, ריבונו שלם, כתבת לנו פרשת משפטים. מה אתה רצית? מה התכוונת? אז אנחנו מקיימים את הדבר. לכן, מצווה שאני עושה, אני לא מברך ברכה מהתורה. כשאני לומד איך לעשות את המצווה הזאת, אפילו הכנות, אני מברך ברכת התורה. דאורייתא. כי אני מבין מה ריבונו של עולם. וזה צריך לשנן. ומי שישנן את זה ויחדיר לעצמו את זה, זה יוריד לו תסכולים בשאלה למה ללמוד עיון, ומה יוצא לי מזה, וזה קשה לי. כן? כי מה שקשה לך, זה בגלל שמי יעלה בהר השם. בטח, להתקרב לריבונו של עולם. זה לא יכול לבוא בקלות. מה אתה רוצה? ככה להתקרב לריבונו של עולם? אתה רוצה שינחיתו אותך בהליקופטר על האלפים? תלך, אתה צריך לעלות, לעלות ולעלות ולעלות. זה חלק מהעניין של קרבת הרשב. הקושי, ואין מי שלא קשה לו. גם רב קיבייגר, אני תמיד אומר את זה. הלוואי והיה לנו את הקושיות של רב קיבייגר. כשרב קיבייגר בוכה, צריך עיון גדול. הוא אומר, רגע, אני עוד לא הבנתי מה שכתוב פה. כי התורה זה להבין את ריבונו של עולם. רב שמעון בר יוחאי, אתם יודעים מי זה רב שמעון בר יוחאי? מחבר ספר הזוהר. מה יכול להיות יותר גדול מתפילה של רב שמעון בר יוחאי? תראו לכם, היינו חסידים של רב שמעון בר יוחאי, היינו אומרים, וואו, אין ספק ששרפים ואופנים מקיפים אותו בתפילה שלו. שמעון בר יוחאי לא הפסיק את תפילתו, לא הפסיק לתפילה, כשהוא עסק בלימוד. מה זה אומר? זה אומר שהקשר של רב שמעון בר יוחאי הגיע אליו, לריבונו של עולם בתורתו, גם אם הוא מלמד בבא קמא, הגיע אליו בתורתו, זה קשר יותר גבוה למה שהוא היה מגיע בתפילתו. כתוב בחז"ל, על הפרשה שלנו, מלאכי השרת אמרו לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה עושה פה משה רבינו? מה הוא מבקש תורה? תנה אותך על השמיים. מה זה ילוד אישה מחפש תורה? אומר לו ריבונו של עולם למשה, נו משה, תן תשובה. בא משה רבינו ואומר למלאכי השרת, רגע, בואו נראה מה כתוב פה. כתוב, כבד את אביך ואת אמך. כלום, יש לכם אבא ואמא? כתוב פה, לא תרצח, יש ביניכם שנאה? לא תינף, מה יש אצלכם אשת איש? פשיט, תשובות נפלאות, אמר משה, מיד נענו לו. נשאלת השאלה, חבר'ה, אנחנו בחורי ישיבות. אנחנו לפעמים שוברים את הראש, יש שיעור שאדם יכול לתת שיעור שלם, מה אב אמינה של הגמרא? מה אב אמינה של ראשונים? נכון? אז ודאי צריכים להבין מה אב אמינה של מלאכי השרת. ומה העסק הגדול צריך להזעיק את משה רבינו כדי שייתן תשובה, את הנוק אאוט הזה, כלום אבא ואמא יש לכם. איך אפשר להבין את הגמרא הזאת? אבל התשובה היא פשוטה מאוד. רבותיי, 70 פנים לתורה. התורה זה נכון וודאי, ואוי ואבוי למי שעובר על פסיק אחד של התורה של המעשה. אבל המעשה של התורה הוא רק אחד מ-70 פנים של התורה. התורה היא סודות אלוקיים וקשר עם רבונו של עולם. אש חורה על גבי אש לבנה. מלאכי השרת אומרים, רבונו של עולם, אנחנו בדברים האלה הרבה יותר משיגים, יכולים להשיג מבני אדם. אומר להם משה רבינו, כן, אבל יש פן אחד שאתם לא יכולים, ואנחנו יכולים גם את מה שאתם עושים וגם את זה, גם את הפן המעשי. בזכות הפן המעשי אנחנו ניצחנו. אגב, אני אומר תמיד בשבועות, שזו הסיבה שהכל מודים בעצרת דבעינן לכם, דווקא בעצרת לפנק את הגוף, כי בזכות הגוף ניצחנו את מלאכי השרת, כי שאר המעלות היו גם, גם לזהו. הרמב"ן כותב את הדבר הזה בהקדמה שלו לתורה, עוד בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחר. כאילו תחשוב על דרך משל, כי פסוק בראשית התחלק לתיבות אחרות, כמו בראש התברה, וכל התורה כן. וכבר כתב רבינו שלמה פירושה בעניין השם הגדול של 72 אותיות, באיזה עניין הוא יוצא משלושה פסוקים של וישא ויבוא וייט של הפרשה הקודמת. ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות אחת במלא ובחסר פסול, כי זה העניין לחייב אותנו לפסול ספר תורה שיחסר בו וו אחד ממילת אותם. ונראה שהתורה הכתובה בעת שחורה אגבי יש לבנה בעניין הזה שהזכרנו היה. תורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז לפעמים אנחנו לא צריכים להגיע לשמותיו של הקדוש ברוך הוא. מספיק שאנחנו מבינים, אם לא שהיה נתת לנו את המצווה הזאת, בוא ננסה להבין מה אמרת פה. הבית הלוי המפורסם אומר שעיקר המעלה של נעשה ונשמע, תמיד מדברים על המעלה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אז תמיד מסבירים שהמעלה היא ככה פשוט, בני ישראל אומרים אני עוד לא יודע מה אתה נותן לי אבל אני מוכן לקבל, מסירות נפש, מוכנות לקבל בלי לדעת מה היו המצוות. הבית הלוי אומר לא, יש פה עוד דבר יותר גדול. אם בני ישראל אומרים נעשה ונשמע, הם אומרים בכל מקרה נעשה, אנחנו נעשה אם כי נברר מה צריך לעשות, אבל גם כשנדע איך לעשות בכל זאת נשמע. המעשה מדבר על מעשה המצוות והנשמע מדבר על לימוד, לימוד התורה. אנחנו לא לומדים כדי לדעת איך לעשות, כי אז הלימוד הוא רק יורד לדרגת הכשר מצווה. אנחנו הולכים ללמוד תורה אחרי שהעשייה שלנו ברורה, וכמו שהוכחנו הלימוד התורה הוא גדול מהמעשה. באמת תשימו לב, תחשבו, אפילו אני דיברתי איתכם על לבנות סוכה, זה בגדר הכשר מצווה, יש שאלה אם מברכים על זה או על מה מכוון, אבל זה ממש הכשר מצווה, כן? הכשר מצווה, ואפילו לא כמו לשבת בסוכה. אבל ללמוד איך לבנות סוכה, זה כל רגע ורגע של לימוד מקיימים מצוות עשה, הדרגה הכי גבוהה. לאפות מצות, זה הכשר מצווה. ללמוד איך אופים מצות, זה כל רגע ורגע המצווה הכי גדולה של לימוד תורה. כי אנחנו מתחברים לריבונו של עולם. זה מה שהמהר"ל מסביר וקורא כל הזמן לתורה, שכל עליון, שכל אלוקי. אנחנו מתחברים כאילו לאידיאל של ריבונו של עולם. והדבר הזה, אם נפנים אותו, באמת יעזור וייתן מוטיבציה ויוריד תסכולים. אני אתן עוד תסכול שיש. המדרש אומר משל לטרסקל נקוב, יש חבית נקובה, חבית, ואומרים לאנשים, סוחרים פועלים, אומרים להם תשמעו, התפקיד שלכם, הג'וב שלכם זה למלא את החבית. אז בא אדם, מתחיל לשפוך לחבית, רואה זה יוצא מהצד השני, אז הוא אומר מה אני מועיל בזה, קם והולך. זה חז"ל אומרים הטיפש. אבל פיקח מה הוא אומר, מה אכפת לי, אני מקבל שכר על כל דלי שאני שופך, אני מקבל או על פי שעות או על פי דלי, להפך יותר טוב שזה חבית נקובה, בזכות שהיא נקובה אני יכול לעבוד כל היום, אחר כבר הייתה נגמרת העבודה, ולא שכר כל חבית וחבית אני נוטל. כך אומרים חז"ל. יש אדם שאומר מה אני מועיל שאני לומד, אני לומד ואני שוכח, כן, טרסקל נקוב, אני לומד ואני שוכח, זה מי שטיפש. אבל החכם אומר ולא שכר כל משנה ומשנה אני נוטל. אני תמיד רגיל לשאול, תמיד כשיש משל ונמשל, אז המשל בא להסביר את הנמשל, הנמשל קשה להבין, בא המשל, בזכות המשל מבינים. פה המשל לא עוזר להבין את הנמשל, הנמשל דווקא מובן, דווקא הנמשל מובן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר הלימוד גם אם אנחנו שוכחים. אבל מה זה המשל המוזר הזה? מי זה הבעל הבית הזה שנותן שכר לאנשים למלא טרסקל נקוב? איך אפשר להבין את זה? מה המשל בא להגיד לנו ואיך זה דומה לתורה? זה עושה את הבעל הבית לא מובן. שמעתי הסבר פשוט מאוד. באמת אם רוצים למלא את החבית, זאת מטרת העל, אז לא ממלאים חבית נקובה. אבל מי אמר שרוצים למלא את החבית? אולי רוצים לנקות אותה. לנקות אותה. החבית הזאת מלוכלכת והתפקיד שלה, זהו, זה לנקות. ואז צריך עוד מים לנקות ועוד מים לנקות ועוד מים לנקות. כשרוצים לנקות ככה מנקים. המשל אומר לנו שתורה מעבר ללימוד ולידיעה, אנחנו מתנקים. כל משנה שאנחנו לומדים, כל דף שאנחנו לומדים, אנחנו מתנקים. ולכן שכר כל חבית וחבית אני נוטל. ודאי שצריך לעשות מאמצים כדי לזכור ולא לאבד ולעשות חזרות. אבל השכחה זה גם מידע אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. והחזל אומרים, כיוון שבכל משנה אתה מתקל עם ריבונו של עולם, אז אתה מתנקה. התקרבת לריבונו של עולם, ולא קשור לשאלה מה יצאתי בסוף. כשזוכים להבנה כזאת, לגישה כזאת של תורה, רואים את מה שאני אומר כמה פעמים. הרבה פעמים רואים, כן? א', נגיד, מתמטיקה באוניברסיטה, אם יש לך ראש מתמטי, ריאלי, מה שלי אין, כן? אז אתה תצליח. לא משנה אם במתמטיקה הזאת, אם תהיה מוסרי, אם תהיה צדיק או זה, לפעמים אתה צריך להשקיע בשעות. אבל אין קשר, בטח לא, כן, איך התנהגת. בתורה רואים דבר מדהים. יש קשר בין המעלה הרוחנית של האדם לבין הצלחתו בלימוד. בין הצלחתו בלימוד. רואים גם קשר, אדם של... אם היה לנו סדר טוב, אז גם התפילה שלנו יותר טובה. כשאנחנו מתפללים טוב, גם הסדר שלנו פתאום. מאיפה זה בא? התשובה היא תורה, היא שכל עליון אלוקי. אנה נפשי כתבית יאבית. אנחנו מתקרבים לריבונו של עולם על ידי לימוד. ואם נהיינו טובים יותר על ידי קיום מצוות, אנחנו מתקרבים לריבונו של עולם על ידי תפילה, על ידי מוסר. וכשאנחנו לומדים יותר טוב, גם הדרגה הרוחנית שלנו משתנה. הבנה חדשה, לא חדשה, הבנה בסיסית בלימוד תורה, צריך לחזור ולחזור ולחזור עליה. ואז אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, בראת העולם בעשרה מאמרות, אפשר למצוא אותך, אבל צריך לעבוד קשה. גילית, ממש ראינו אותך, פגשנו אותך בעשרת המכות, אבל זה היה אירוע חד פעמי. אנחנו יכולים לפגוש אותך, ריבונו של עולם, יום יום, דרך עשרת הדיברות, דרך התורה שנתת לנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. דרך זה אנחנו פוגשים אותך, אנוכי, אנה נפשי כתבית יאבית, דבר זה נותן פנים עליונים, פנים רוחניים גבוהים הרבה יותר, ועוזר לאדם דרבן אותו להוסיף ולגדול עוד ועוד בתורה. עד כאן.